אוי, ואנחנו הולכים לקראת חנוכה הבא לנו לטובה. נראה היום בעזרת השם היבט מעניין מאוד בעניינם של הימים, וכמובן איך הדברים מתחברים אלינו בימים הנפלאים, ימי החנוכה הבאים עלינו לטובה. פרשת אמור בספר במדבר ויקרא נקראת גם פרשת המועדות. התורה מלמדת אותנו על כל המועדים, והאחרון שבהם סוכות, כפי שנאמר בקטע הראשון, בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציא אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. סיום פרשת המועדות. מיד לאחר מכן, מדבר השם אל משה לאמור, צוות בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, לעלות נר תמיד. והתורה ממשיכה ועוסקת בדיני הדלקת המנורה. באים רבותינו הראשונים ומלמדים אותנו אויל, והתורה הסמיכה את דיני הדלקת המנורה למועד האחרון סוכות, ללמדנו שיש קשר בין סוכות לחנוכה. ומהו הקשר? נאמר ברוקח על התורה בקטע השני, שמח שמן זית לסוכות, רמז לחנוכה. מה סוכות? 8 ימים, חנוכה גם 8 ימים. מה סוכות? גומרים את ההלל, אף בחנוכה גומרים את ההלל. נוסיף עוד כמה הלכות זהות בין הימים. מה סוכה? למעלה מ-20 אמה פסולה, כי לא מרגישים שיושבים בסוכה. כך נר חנוכה, אם הדליקו אותו למעלה מ-20 אמה, לא יוצאים מדי חובה. מה סוכה? בונים אותה בחוץ. ככה נר חנוכה הוא כלפי חוץ. אז הנה לנו, מבחינה הלכתית, קיים קשר בין סוכות לחנוכה. שאלתנו הראשונה היא, מהו הקשר הפנימי שמחבר את הימים, ימי סוכות, לימי חנוכה? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, נאמר בגמרא בשבת בקטע השלישי, תנו רבנן מצוות חנוכה נר איש וביתו, ומהדרין נר לכל אחד ואחד. מהדרין מן המהדרין, ואת שמה אומרים יום ראשון מדליק 8. מכאן ואילך פוחת והולך. בתילל אומרים יום ראשון מדליק 1, מכאן ואילך מוסיף והולך. אמר רבא, בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, שני זקנים היו בצידן, שני תלמידי חכמים, אחד עשה כבית שמאי, אחד עשה כבית גברי בית הלל. זה נותן טעם לדבריו, כנגד פרי החג שבחג הסוכות מתמעטים, כפי שאנחנו גם אומרים בתפילה, וזה נותן טעם לדבריו, דמעלים בקודש, ואין מורידין, ולכן מוסיף והולך. כרגע, בהמשך עוד נחזור לגמרא הזאת, אבל כרגע מה שמעניין אותנו, המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, מוסיף והולך, פוחת והולך, היא בעצם הלימוד הראשון שיש לנו על חנוכה. לפני זה אין לנו בחזל לא דבר ולא חצי דבר על חנוכה. ושמאי והלל חיו 100 שנים אחרי שהחשמונאים ניצחו וגברו על היוונים. שאלתנו השנייה היא, איך חגגו את חנוכה ב100 השנים הראשונות? מאז הניצחון על היוונים ועד ימי שמאי והלל. זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, הרמב״ם מלמד אותנו בקטע הרביעי בהלכות חנוכה, פרק ג', כל שחייב בקריאת המגילה חייב בדלקת נר חנוכה. והמדליק אותה בלילה הראשון מברך 3 ברכות. ואילו הן, הברכה הראשונה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה, שעשה ניסים ושהחיינו. אלה הברכות. בהלכה ה', בקטע 5, מוסיף הרמב״ם, בכל יום ויום משמונת הימים האלו, גומרים את ההלל. וגם כאן, מברך לפניו, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שקדישנו במצוותיו וציוונו, לגמור את ההלל בין יחיד בין ציבור. עכשיו שואל הרמב״ם, אף על פי שקריאת ההלל מצווה מדברי סופרים, אם היא מצווה שחכמים תקנו, איך אפשר לומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדישנו במצוותיו וציוונו, הרי לא השם ציוונו, חכמים ביקשו מאיתנו. עונה הרמב״ם, כדרך שמברך על מגילה וציוונו ועל העירוב, אז כך אותו דבר על ההלל. אבל הרמב״ם לא אומר את זה ביחס לנרות חנוכה. הרמב״ם רק כותב בקטע הרביעי, בלילה הראשון מברך שלוש ברכות, שקדישנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה, שעשה ניסים, שהחיינו. הרמב״ם לא מוסיף, אומר, רגע, רגע, הרי איך אפשר להגיד וציוונו? הרי לא השם ציוונו, חכמים ציוו אותנו. האמירה הזאת נאמרת רק על ההלל, על מגילה, על עירוב, ולא על נרות חנוכה. וההסבר הוא, כי הרמב״ם לומד שהברכות שאנחנו מברכים לפני הדלקת נרות חנוכה, הם חלק ממעשה ההדלקה. זה לא כהכנה להדלקה, אלא חלק ממעשה ההדלקה. הברכות לפני קריאת מגילה, זה הכנה לקריאת המגילה. ההכנה לאמירת הלל. זאת אומרת, אם יהודי מדליק נרות חנוכה, ולא בירך, הוא קיים את המצווה לא בשלמותה. 90%, אבל לא בשלמותה. אם אדם קרא את המגילה ולא בירך לפניה, קריאת המגילה הייתה מושלמת. שאלתנו השלישית, מדוע הברכות שאנחנו מברכים לפני הדלקת נרות חנוכה הם חלק ממעשה ההדלקה ולא כהכנה להדלקה, כמו שמצאנו בהלל, במגילה ובעירוב. זוהי שאלתנו השלישית. שאלה רביעית והאחרונה. הגמרא בעבודה זרה, בדף י"ח, מספרת לנו דבר מאוד מעניין. רבי מאיר, הייתה לו אישה מאוד מפורסמת, ידועה בחז"ל, בשם ברוריה. היא הייתה ביתו של רבי חנניה בן טרדיון, מעשרה הרוגי מלוכה. הייתה לה אחות שנפלה בשבי. היא אומרת לבעלה, לרבי מאיר, תעשה משהו. תנסה לשחרר אותה. אומר רבי מאיר לאשתו, אם בזמן שהיא בשבי, היא לא חטאה עם מישהו שם, יעשה לה נס ותנצל. אומרת לו אשתו, לך תבדוק. תנסה. ורבי מאיר הולך, הוא מגיע לבית האסורים, פוגש שם את האחראי ומציע לו הרבה כסף כדי לשחרר אותה. הוא אומר, אני אשמח מאוד לקבל את הכסף וגם לשחרר אותה, אבל אני מפחד מהמלך. אם הוא יתפוס אותי, זאת אומרת, הדין הוא מיטה. אומר לו רבי מאיר, אל תדאג, יש לי גם כסף בשביל המלך. כסף זוהי שפה בינלאומית. מבינים אותה בכל לשון ובכל מקום. תן לו את הכסף והכל יהיה בסדר. אומר לו הסוער, המלך שלנו חכם, קודם הוא ייקח את הכסף, אחר כך הוא יהרוג אותי. אז מה הרווחתי? אומר לו רבי מאיר, זאת הבעיה? בוא נפתור לך אותה. אם ירצו להרוג אותך, תגיד אלוה דמאיר ענייני, תגיד כמה פעמים, לא יקרה לך כלום. אומר לו הסוער, איך אני יודע שכך באמת יהיה? עונה לו רבי מאיר, בוא אני אראה לך. אתה הרי אחראי על בית הסוהר. בבית הסוהר יש הרבה מאוד כלבים לשמור, שמי שיברח, הכלבים ירוצו אחריו, וימרטו אותו לגמרי, יארגו אותו. בוא תאסוף את כל הכלבים, שים אותם באיזשהו חדר, אתה תעמוד בצד השני של המעבר, תפתח להם את הדלת מרחוק, הם ירוצו אליך, כי ירצו לטרוף אותך, ירצו לפרק אותך. אתה תגיד, אלוה דמאיר ענייני, הם יעצרו, יסתכלו עליך, ויסתובבו בחזרה. אומר לו, מעניין, בוא נראה. וכך היה. או, בסדר, לקח את הכסף לעצמו, את הכסף למלך, אם הוא יתפוס אותו, ואת האלוק הדמאיר ענייני. ובדיוק כמו שהוא אמר כך היה. המלך תפס אותו שהוא שחרר אותה. הוא נתן למלך שוחד, המלך לקח, ואחר כך החליט להרוג אותו. בדרך לחבל התליה, הוא אומר, אלו קדמי רנייני, אלו קדמי רנייני, ואלה שצריכים לתלות אותו אמרו לו, לך הביתה. המלך שמע את זה, שאל מה קרה? הם אמרו לו, הוא אמר משהו, אלו קדמי רנייני, והוא אמר לנו שרבי מאיר אמר לו להגיד את זה, אמרו לו, לך הביתה. המלך רץ אחריו, אחרי רבי מאיר, לא תפס אותו. בכל אופן, לענייננו, מה הציל את אותו סוער ממיטה? מה הוא אמר? אלוקה דמאיר ענייני. אומר על זה המהרש"א בקטע השביעי, הגמרא אמרנו אותה בעל פה, המהרש"א בקטע השביעי אומר, ויש לדקדק, איך ייחד רבי מאיר שמו של הקדוש ברוך הוא על עצמו בחייו? הרי אמרו, אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הצדיקים בחייהם, שנאמר, לולא אלוהי אברהם ופחד יצחק היה לי, כי אתה ריקם שילחתני. זוכרים? יעקב אומר ללבן, המזל שלא לקחת לי את הכל, היה לי זכות אבות, אלוהי אברהם ופחד יצחק. למה הוא לא אומר אלוהי יצחק? כי יצחק עדיין היה מה? חי. וכשאדם הוא חי, הקדוש ברוך הוא לא מייחד את שמו על האדם. אז איך רבי מאיר אומר לאותו סוער להגיד, אלוה דמאיר ענייני, הרי רבי מאיר הוא חי? עונה על זה המהרש"א, ויש לומר, דלא אמר אלוה דמאיר ענייני רק לסימן באלמא על שמו, ולא נתכוון כל עיקר על שמו, רק נתכוון אלוה, הקדוש ברוך הוא, דמאיר לארץ ולדרים עליה, הקדוש ברוך הוא יעננו. יפה, הסבר אחד. מה שנוגע לנו עכשיו כדי לעשות קו, או שאמר אלוה דמאיר לנו במלכות יוון הקודמת, בנס הנרות של חנוכה, דילקתי לשורה האחרונה, הוא יעננו להציל אותנו בנס מידיהם. מדהים. מה לימד אותו רבי מאיר? אם תגיד אלוקה שאיר לנו בימי חנוכה ועשה לנו אז כאלה ניסים, יעשה גם לנו עכשיו ניסים, תראה שיהיה לך נס. זאת אומרת, רבי מאיר מלמד אותנו שהניסים של חנוכה זה לא רק בימים ההם, זה גם מה? בזמן הזה. שאלתנו הרביעית והאחרונה, מהו המיוחד בנס חנוכה שהוא פועל לא רק על הימים שהיו, אלא גם על הימים האלה שבהם אנחנו נמצאים? אלה הם השאלות. בדרך השאלות האלה, בסייעתא דשמיא הגדולה, נראה פה דבר פלאי פלאי פלאים, שכשנבוא להדליק את הנרות בזו השנה, נקבל באמת עומק נוסף, הבנה נוספת, ונראה איך הנרות האלו מלווים אותנו, האור שלהם, כל השנה כולה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, ראינו בדברי הראשונים, בזה שהתורה הסמיכה את הרגל האחרון סוכות, בפרשת אמור, לדיני הדלקת המנורה, שקיים קשר הלכתי בין סוכות לחנוכה. 8 ימים, הליל השלם, ועוד כמו שהזכרנו. מהו הקשר הפנימי שמחבר את סוכות לחנוכה? שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, בית שמאי ובית הלל חולקים כמה נרות מדליקים ביום הראשון? מוסיף והולך או פוחת והולך. המחלוקת הזאת היא 100 שנה אחרי הניצחון על היוונים. וזה הלימוד הראשון, מה עלינו לעשות. שאלתנו השנייה היא, איך חגגו את חנוכה ב100 השנים הראשונות? שאלה שלישית, ראינו בדבריו של הרמב״ם, שהברכות שאנחנו מברכים לפני הדלקת החנוכיה, אלה ברכות שהם חלק ממעשה ההדלקה. לא כהכנה למצווה, אלא חלק ממעשה ההדלקה. ושאלתנו היא, מדוע הברכות הם חלק ממעשה ההדלקה, ולא כהכנה למצווה? כמו שראינו באמירת ברכה לפני הלל, באמירת ברכה לפני קריאת מגילה ועירוב. ושאלה רביעית ואחרונה, מה מיוחד בניסי חנוכה שהם פועלים לא רק בימים ההם, אלא גם כמה בזמן הזה. אלוקה דהיר לנו אז בנרות החנוכה, יאיר גם לנו עכשיו ויעשה לנו ניסים. מהו ההסבר לכך? אז כדי לענות על השאלות, נלך שלב אחרי שלב בסייעתא דשמיא הגדולה. נאמר במהר"ל, בקטע השמיני, למעלה בצד שמאל, שלוש פעמים נאמר אמונה ביחס לעם ישראל, בכל התנ"ך. נאמר על יחידים הרבה מאוד פעמים. למשל אברהם אבינו והאמין בהשם, אבל על עם ישראל נאמר רק שלוש פעמים אמונה. והנה כותב המהר"ל, כאשר בא משה לגאול אותנו ממצרים, נאמר וימן העם כדי לעשות קו, כי פקד השם את עמו. בחירה און ים, עם ישראל האמין שבורא עולם עוד מעט מוציא אותנו, לא שכח אותנו, ייקח כל אחד ואחד מאיתנו ממצרים. קריאת ים סוף עוד פעם, נאמר עוד קו וימינו בהשם ומשה עבדו. בהר סיני, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, למען ישמע מדוברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. הרי ג' אמונות שנתבררו ביציאת מצרים. ודע, כי ג' האמונות הם יסוד הדת. וכאשר חס ושלום טיפול אחת מהם, טיפול הדת בכללה. זאת אומרת, היהדות בנויה על האמונות האלו. פירוש הדבר. האחת, בקו המסומן, כן? הוא ההשגחה שהוא משגיח בתחתונים, ולא, כמו שאומרים המינים, עזב השם את הארץ. זאת אומרת, השגחה פרטית. זה יסוד אחד ליהדות. בורא עולם משגיח על כל אחד ואחד. האמונה השנית, דילגתי כמה שורות, שהכל הוא ביד השם, ואין דבר חוץ ממנו. זו אמונת מציאות השם יתברך. זאת אומרת, אין עוד מלבדו. והאמונה השלישית, כמה שורות אחרי זה, שידבר השם יתברך את האדם וייתן לו תורה, וזוהי אמונת תורה מן השמיים. זאת אומרת, שלוש אמונות, אמונה אחת, השגחה פרטית, אמונה שנייה, אין עוד מלבדו, אמונה שלישית, תורה מן השמיים. המקביל, פרלל לאמונות האלו, החגים, פסח, שבועות וסוכות. פסח, כולל יציאת מצרים, קריאת ים סוף, אין עוד מלבדו. בורא עולם משנה איתי, מחליף את הזמנים, מה שהוא רוצה הוא עושה. אין עוד מלבדו. שבועות, אמונה תורה מן השמיים. וסוכות, אמונה בהשגחה פרטית. נמצאים בענני כבוד ששומרים עלינו, שמלתך לא בלתה מעליך, רגלך לא בצקע, מן, סלב, באר, עמוד ענן, עמוד אש, כל הניסים היומיומיים מראים בצורה ברורה אמונה בהשגחה פרטית. לכן, כמה נפלא, מסיים המהר"ל בשורות האחרונות בקטע השמיני, וכנגד אלו שלוש האמונות שהם שורשים ויסוד לדת, ציווה השם יתברך בשלושה רגלים, ונקראים רגלים על שם שהם רגלי הדת שעומד עליהם הדת. נפלא. למה זה נקרא רגלים? כי אלה הרגליים של היהדות. אין עוד מלבדו, תורה מן השמיים ואמונה בהשגחה פרטית. אם ניקח את המהר"ל כמה צעדים קדימה, נראה דבר נפלא. ראשית, בקטע התשיעי, שהאתון פותחת את פיה על בלעם ואומרת לו, ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך? כי הכיתני, זה שלוש רגלים. בעברית תקינה, מה היא צריכה להגיד לו? כי הכיתני, זה שלוש פעמים. אומרים חז"ל, רמזה לו, אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה? השתגעת, עם מי אתה מתחיל? עם איזה עם שמאמין באין עוד מלבדו של בורא עולם, תורה מן השמיים והשגחה פרטית, אין לך שום סיכוי לנצח אותם. כמה זה נפלא, הלשון של התורה, למה זה הכיתני, זה שלוש רגלים ולא שלוש מה פעמים. עוד יותר, חז"ל מלמדים אותנו, יש לגיהנום שלושה פתחים בקטע העשירי. אמר רב ירמיה ברבי אלעזר, שלושה פתחים יש לגיהנום. אחד למדבר, אחד בים, ואחד בירושלים. במדבר דכתיב, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה. מי זה? קורח ועדתו. שם יש פתח לגיהנום, למה? כי מה קורח טען? משה רבנו, יפה שהבאת את התורה, אבל עכשיו אנחנו מחליטים. כי כל העדה כולם קדושים, לא רק אתה לבד. אתה לא תחליט מי יהיה כהן, ולא תמנה את אח שלך. זאת אומרת, קורח לא האמין שהתורה, כולל המינויים שמשה רבנו עשה, הכל מן השמיים. אם הוא לא האמין שהכל מן השמיים, הוא מוצא את עצמו על פתח הגיהנום, במדבר, והאדמה בולעת אותו. הפתח השני זה בים. דכתיב מבטן שאול, שיבתי, שמעת קולי. פרו, בכל המצבים, מאמין שהוא האלוהים. רואה את כל הניסים, תתעורר. אין עוד מלבדו של בורא עולם. תתעורר, כלום. ממשיך לרדוף אחרי עם ישראל. ועם ישראל והמצרים רצים איתו ביחד. כי פרו הרי מרגיש שהוא בעצם מה? אלוהים, הוא והיור. אם אפשר לחצי דקה, לא קשור לשיעור, נתתי דעתי על זה, פשוט מדהים. פלאים. לא קשור לשיעור, אבל דבר נפלא. פרו חולם חלום, שבע פרות שמנות, דקות, הדקות אוכלות את השמנות, נכון? הוא מבקש פתרון. כל חכמי מצרים מגיעים, אף אחד לא פותר. בא פרו, אומר לו, תשמע, שבע פרות שמנות, שבע שנים טובות. שבע פרות דקות, שבע שנים רעות. יהיה רעה במצרים. איך זה שאף אחד מכל חכמי מצרים לא חשב על הפתרון הזה? יהיה טוב, אמרו לו, שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר, שבע מדינות אתה קובר. למה אף אחד לא אמר לו את זה? אתם יודעים למה? מצרים זה המקום היחיד בעולם שלעולם אין בו רעב. שיש רעב בכל העולם, כולם באים לאיפה? למצרים. למה במצרים אין רעב? כי במצרים לא צריך גשם. מה יש להם? את היאור. את היאור. זה האלוהים. לכן תמיד יש שם חיטה ושעורה וירקות ופירות וחיים טוב. כל העולם בא לשם כשיש רע באיזשהו מקום בעולם. כי פרו אומר, אני והיור זה האלוהים. להגיד לפרו שיהיו במצרים שבע שנים של רעב, זה להגיד לו, אתה לא האלוהים. לא אתה ולא היור. אז לכן אם מצרי אחד יגיד לו, יהיו שבע שנים של רעב, מיד הוא הורג אותו. כי בעצם הוא מתחצף לאלוהים, ואומר לו, אתה לא האלוהים. אבל כשבא יוסף, אומר לו, פרו, תשמע, שמעתי עליך, איש חכם, יודע לפתור חלומות, משהו מיוחד. בדרך כלל שאומרים לבן אדם, תשמע, אתה חכם, שמענו עליך כאלה דברים טובים, משהו. מה אומר האדם? תראו, אני מאוד צנוע, מאוד ענב. נו, אבל כבר אמרתם, אז אני אסכים איתכם שבאמת אני הכי חכם, והכי, נכון? אבל כשאומרים את זה למי? ליוסף. ואומר לו את זה פרו לפני כל מצרים, מה המילה הראשונה שהוא אומר? בלעדיי, זה לא אני, אלוקים יענה את שלום פרו. זה לא אני. או, פרו שומע, זה לא הוא, זה אלוקים. בוא נשמע מה האלוהים שלו אומר. אומר לו יוסף, האלוקים שלי אומר שאתה לא אלוהים. כי יהיה רע במצרים. והשבע השנים הרעות יהיו כאלה, ולא נודע כי בא אל קרבנה. ישכחו מהשבע השנים הטובות. כי אתה לא האלוהים ולא היהור אלוהים. זה יכול להגיד רק מי שאומר, זה לא אני פותר. האלוקים שלי אמר לי מה להגיד לך. ואז פעם ראשונה בהיסטוריה של מצרים, עומד מלך מצרי ואומר, הראיתם איש נבון וחכם, אשר רוח אלוקים בו. להגיד שם שמיים במצרים, אין דבר כזה, לא היה מעולם. הנה עכשיו זה נאמר. לענייננו נחזור בחזרה. כמה נפלא. פתח שני לגיהנום, זה בים. פרו מאמין הוא האלוהים. אין עוד מלבדו של פרו. ככה, בוא תרוץ אחרי עם ישראל, נכנס לגיהנום שנמצא בים. פתח השלישי, בירושלים, שנאמר, נאום השם אשר אור לו בציון, ותנור לו בירושלים. תנה, דיבר רבי ישמעאל, אשר אור לו בציון זה גיהנום, תנו לו בירושלים, זה פתחה של גיהנום. למה בירושלים יש פתח לגיהנום? פשוט מאוד. אתם יודעים מה זה לעלות לרגל בזמן בית המקדש? פסח, סוכות. חז"ל מתארים שהערים של ירושלים לא ראו ערים, הכל היה צמר. כי היה כל כך הרבה מה? כבשים לקורבן פסח. מה זה לעלות לרגל בסוכות? הולכים ברחוב מיליונים, ים של אנשים. אומר אדם, כל כך הרבה אנשים, מי כבר אני? עוד מצווה, עוד עבירה, מה? ביג דיל. אני הרי רק טיפה בים הגדול. אז האדם יכול לאבד, כשהוא נמצא עם כל כך הרבה אנשים, את ההרגשה של אמונה בהשגחה פרטית. לא! צריכים אותך, כל העולם צריך אותך. כל העולם צריך אותך, כל העולם צריך כל אחד. כל אחד הוא מיוחד, ומה שיש לו ואין את זה לאף אחד אחר בעולם. אז בירושלים קל לאבד את האמונה בהשגחה פרטית. כי רואים כל כך הרבה, ואדם מרגיש, מה אני בורג, אני כלום. אז אלה שלושה פתחים לגיהנום, ומעניין, שלושת הפתחים האלה הם כנגד מה? אמונה. אין עוד מלבדו, תורה מן השמיים והשגחה פרטית. אם כך, נגיע עכשיו, כמה נפלא הדבר. פסח, שבועות וסוכות, רגלי היהדות, אלה חגים מהתורה. ישנם שני חגים שחכמים קבעו לנו, פורים וחנוכה. מה קרה בפורים? איזה נס. אין עוד מלבדו. לא יאומן. כתב שנכתב בטבעת המלך, אין להשיב, להשמיד, להרוג ולאבד. והנה, מרדכי על הסוס והמן על העץ. מה זה? אין עוד מלבדו. מקביל לפסח. מה עוד קרה בפורים? הדור קיבלו בימי אחשוורוש. קיבלנו את התורה מחדש, באהבה וברצון. זאת אומרת, פורים זה בעצם חג שחכמים קבעו שהוא פרלל מקביל לפסח ושבועות. מה קרה בחנוכה? רבים ביד מעטים. כמה התחילו את המערכה? 12. בניו של מתתיהו. ועוד, ביוספוס כתוב, במגילת אנטיוכוס, עוד 30,000 חיילים. מול מאות אלפים, מאות אלפים של יוונים, על סוסים, עם רומחים וכלי מלחמה, שום סיכוי בעולם לנצח. אבל כל אחד הלך לקרב עם אמונה בהשגחה פרטית. אני לא לבד. הקדוש ברוך הוא נותן לי יד, ואנחנו הולכים ביחד. אז חנוכה, אנחנו חוגגים את האמונה בהשגחה פרטית. וזה מקביל למה? לאיזה חג? סוכות. ששני החגים האלה מקפלים בתוכם באופן פנימי את האמונה בהשגחה פרטית. ולכן, כאשר אורדוס, שהיה עבד, הרג את כל בני המלך והרג את כל בית חשמונאי, כולל את אריסטובולוס, הגיס שלו, הוא התחתן אורדוס עם מרים החשמונאית. אח של מרים היה אריסטובולוס. הוא מינה אותו להיות כהן גדול, צעיר, והוא הצליח מאוד. אמרו לו כל היועצים שלו, תיזהר מהבחור הזה, יש לו הרבה חריזמה, הרבה כוח, יום אחד הוא יגמור אותך. אז הוא הרג אותו גם. הוא הרג את כל מלכות בית חשמונאי. עד כדי כך שהגמרא אומרת שכל מי שאומר אנא מבית חשמונאי, אני מבית חשמונאי, עבדה הוא. הוא עבד. לא נשאר אף אחד. ואז אורדוס בא ואמר, עד כאן. אין יותר חנוכה. במאה השנים הראשונות חגגו את חנוכה איפה? בבית המקדש בלבד. הדליקו נרות בבית המקדש, ומשפחות עלו לירושלים להודות לקדוש ברוך הוא, לספר לילדים על הניסים שהיו בימים ההם של הנס. וכך היה 100 השנים הראשונות. אחרי שאורדוס הרג את כל בית חשמונאי, אין יותר חנוכה. הוא רצה לעקור מהתודעה של עם ישראל את הנס של חנוכה, נס של הכהונה, וחזרה לבית המקדש. בא הלל כמנהיג אדיר, ואומר לא להיבהל. אין חנוכה בבית המקדש, יהיה חנוכה עוד יותר גדולה. פרסום הנס יהיה לא רק בחנוכה במקדש, יהיה בכל בית, יהודי בכל מקום ומקום בעולם, נר איש וביתו. כי הבית של כולנו זה מקדש קטן. נתחיל להדליק שמה, ונפרסם את הניסים דרך הבית. וגם בבית המקדש נמשיך לחגוג את חנוכה. לא להיבהל, מה זאת אומרת נמשיך? איך אפשר להמשיך? אורדוס הרי אמר, אין חנוכה. נכון, אין חנוכה, אבל מה כן נשאר? סוכות. וסוכות וחנוכה זה אותו יסוד של שמחה, אמונה בהשגחה פרטית. ולכן, אומרת הגמרא בסוכה, בקטע 11, תניה, אמרו עליו, על רבן שמעון בן גמליאל, שהיה שמח בשמחת בית השואבה, היה נוטל 8 אבוקות של אור, זורק אחת, נוטל אחת, ואין נוגעות זו בזו. מדהים. בחתונה יש בחורים שיודעים לשחק עם האש, כמה יש להם ביד, 3, 1, וכולם מתלהבים. רבן שמעון בן גמליאל, נשיא ישראל, בבית המקדש, משחק עם 8 אבוקות של אור. איזה זריזות זאת, משהו אדיר. למה? כדי ללמד אותנו, אתם רואים 8 אבוקות של אור? אנחנו עכשיו מודים לקדוש ברוך הוא לא רק על הסוכות, אלא גם כן על מה? על חנוכה, הנרות של חנוכה. והילל, תוך כדי הריקודים, היה אומר בקטע ה-12, תניה אמרו עליו על הילל הזה כן, כשהיה שמח בשמחה בתשואבה, מה הוא אמר? אמר כן, אם אני כאן כדי לעשות קו, הכל כאן. אם איני כאן, מי כאן? זאת אומרת, הוא חיזק את האמונה בהשגחה פרטית. אם אני כאן, הכל כאן, אם אתה כאן, אם את כאן, הכל כאן. פירוש הדבר שכל אחד יאמין שהוא חשוב וצריך כל אחד, וכל אחד יכול להביא מה שאחר לא יכול להביא בכבוד שמיים, כל אחד עם המיוחדות שלו. זאת אומרת, למדנו עד כאן שני דברים. א', במאה השנים הראשונות חנוכה היה רק במקדש, ורק שאורדוס ביטל זה עבר לבית של כל אחד ואחד מאיתנו עם ישראל. דבר נוסף למדנו, שנקודת הפנים שמחברת את חנוכה וסוכות, אמונה בהשגחה פרטית. וכאן השאלה הגדולה, איך אנחנו יכולים ואפשר להרגיש כל יום, כל יום השגחה פרטית. מהדברים הקטנים לדברים הגדולים. לא לראות זה קרה במקרה, למרות שהמילה מקרה זה רק מהשם, אותיות רק מהשם, אלא להרגיש השגחה פרטית. איך? באה הגמרא בסוכה בשבת ומלמדת אותנו. בקטע ה-13. אמר רבא, נר חנוכה מצווה להניחה בטפח הסמוכה לפתח. והיכן מנח לה? איפה מניחים את זה? רבא חברי דרבא אמר מימין. רב שמואל מדיפתי אמר משמאל. והלכתה משמאל. למה? כדי שתהיה נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין. כך אנחנו נוהגים. אומר בעל העיתו בקטע ה-14. מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל, ובעל הבית וטלית מצויצת באמצע. בעל הבית עם טלית, מוזר מאוד, בעל הבית עם טלית, הרי נר חנוכה מדליקים אותו מתי? בלילה. וטלית הרי מתי לובשים? ביום. הרי חנוכה וציצית לא הולכים ביחד. כשהמצווה הזאת מתחילה, המצווה אחרת מסתיימת, ולא קרב זה אל זה, איך זה הולך ביחד? ההסבר הוא, מה המשותף לנר חנוכה? למזוזה ולטלית, אלה מצוות שמקיימים אותם בראייה. הראייה קשורה למצוות האלה. מדליקים נר חנוכה, ומה ההלכה היא? לראותם בלבד. נאמר על הטלית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. נאמר על המזוזה, ברמב״ם, פרק ו' הלכות מזוזה, הלכה י' ג'. מצוות מזוזה, מצווה גדולה יד מאוד. וכל פעם שיכנס וייצא, יפגע במזוזה, ויראה ויזכור שאין דבר קיים לעד, ולעולמי עולמים, אלא צור עולמים. ויאור משנתו, זאת אומרת, המזוזה באה להזכיר לנו לחיות באפריוריטי, בסדר עדיפות נכון. מסתכלים ונזכרים. אלה מצוות שבאים לעורר בנו את הראייה. כשאנחנו מסתכלים, צריך תמיד לזכור, זה לא רק עם העיניים. אנחנו מסתכלים גם עם עיני הלב. כשאדם אומר, אני מרגיש, פירוש הדבר, הוא רואה עם העיניים של הלב. שלמה המלך אומר בקהלת, וליבי ראה. אפשר לראות עם העיניים של הלב. אבל יש עוד מקום עם עיניים, וזה השכל. לשון חז"ל, רואה אני את דבריך. גם באנגלית, מדברים עם מישהו, והוא אומר לנו משהו, ואנחנו רוצים להגיד לו, אנחנו מבינים, מה אומרים לו? I see. אני הרי לא רואה, אני רק שומע. אני רואה, אני באמת רואה, עם עיני השכל. זאת אומרת, הראייה שייכת לעיניים, ללב ולשכל. והדבר המעניין הוא, שלכולנו יש לפעמים טעות אופטית. כתוב בתורה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אומר רש"י, עין רואה ולב חומד. הפוך ממה שכתוב בתורה. נשאל, נניח, תסתכלו פה על הזכוכית, על הקיר. עם מה אתם רואים קודם? עם העיניים או עם הלב? או עם השכל? עם מה? עם העיניים. כמו שאמרתי, טעות אופטית. לעולם, עוד פעם, לעולם הראייה הראשונה שלנו זה לא עם העיניים. לעולם. אנחנו תמיד רואים קודם או עם הלב או עם השכל, ואז רואים עם העיניים. נסביר. מה כתוב בתורה? ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אומר רש"י, הפוך. עין רואה ולב חומד. מה פירוש? העין רואה מה שהלב חומד. העין רואה מה שהשכל רוצה. זאת אומרת, השכל והלב הם פועלים על הראייה שלנו. אנחנו רואים עם העיניים איך שאנחנו רוצים לראות. איך שאנחנו רוצים לראות. ולכן, אותו דבר, כל אחד יכול להסתכל עליו אחרת. כל אחד רוצה להסתכל על זה בצורה אחרת. סוגי הראיות האלו, העיניים, הלב והשכל, נמצאים בברכות שאנחנו מברכים לפני הדלקת נרות חנוכה. הברכה הראשונה להדליק נר של חנוכה, זוהי ברכה שמסמלת, רפרזנט, את העיניים. רואים את הנר, דולק. הברכה השנייה, שעשה ניסים, אדם קורא לו נס, עושה קידוש, עושה סעודה, מפרסם את ניסיו של הקדוש ברוך הוא, מודה לו, זה עיני הלב. ושהחיינו, לא מבין. מה אומרים בחנוכה? שהחיינו וקיימנו והגיענו לאיפה? לזמן הזה? סליחה, מה הזמן הזה של חנוכה שונה משבוע לפני חנוכה? זה אותו דבר. אין קידוש בחנוכה, אין הבדלה, אין חיוב סעודה, כמו שיש לפחות בפורים, חייבים לאכול סעודה. אין כלום, זה יום רגיל לגמרי, לגמרי לגמרי. מה זה? שהחיינו לזמן הזה? הזמן הזה לא שונה משבוע שעבר, ולא שונה מעוד שבועיים. אפשר להבין את מעלת ימי חנוכה רק עם עיני השכל. אז אפשר להבין את גודל הנס, הניסים שהיו לנו וניצלנו וממה ניצלנו. זאת אומרת, הברכות הן בעצם מסמלות את כל המצווה של חנוכה. מהי מצוות חנוכה? לראותם בלבד, פשוט לעמוד מול הנרות, ואז זה פועל על עיני השכל, עיני הלב, על עיני הבשר. יש לנו מתנה מבורא עולם, פעם בשנה, 8 ימים, אם אנחנו דקה, כל לילה, דקה, פשוט אחרי שישרנו, יושבים עם כיסא, או עומדים איך שנוח, מסתכלים על הנרות, דקה. זה מעלה את כל הפרספקטיבה שלנו, את כל הראייה שלנו לכל השנה. ולמה? למה דווקא נרות חנוכה? למה לא נרות שבת? למה לא נר אחר? אני אלך עוד יותר. תראו דבר מדהים. זוכרים מה אמרנו בגמרא? למה לפי בית הלל כל יום מוסיפים? למה? כי מעלים בקודש ולא מורידים, נכון? אני ממש לא מבין. מה זה מעלים בקודש? אתם יודעים מה זה מעלים בקודש? קניתי קלף, פרשמנט, קלף, לכתוב עליו מזוזות. החלטתי שאני משתמש בקלף הזה לספר תורה. זה נקרא מעלים בקודש. את אותו דבר אני מעלה. מעלים בקודש, אותו חפץ, אותו דבר, לקחתי אותו ממקום אחד, העליתי אותו למקום אחר. אבל אם אני מדליק נר היום אחד, ומחר אני מדליק מה? שני נרות, זה לא מעלים בקודש, זה מוסיפים. הוספתי עוד נר. מה זה מעלים בקודש? תראו כמה נפלא. התשובה היא, כתוב בקטע ה-19, אחר שלבש תלית מצויץ בבוקר, יניח תפילין. למה? כי מעלים בקודש. אני לא מבין גם את זה. איך אפשר להגיד דבר כזה? תלית זה תלית, תפילין זה תפילין. זה לא אותו דבר, שני דברים שונים. אומר רבי יהודה הלכה, המשנה ברורה בקטע ה-20, שמעלים בקודש על האדם קי. זה לא על תלית או על התפילין, על האדם שצריך ללך מדרגה למדרגה ולהתעלות בקדושה, כי מתחילה הוא רק מכסה את עצמו בכיסוי של מצווה התלית, ועל ידי התפילין הוא מקשר את עצמו בקשר, קושר את זה לעצמו, אז הוא מרומם את עצמו. לכן תראו דבר שגיליתי פעם ראשונה, לא יאומן. איך אומרת הגמרא? מצוות נר חנוכה, נר איש וביתו. והמהדרין, מה כתוב? נר לכל אחד ואחד. לכל אחד ואחד. תראו מה כתוב במגילת תענית, בקטע ה-18. מצוות נר חנוכה, נר אחד, נר איש וביתו. והמהדרין, נר לכל, מה כתוב? נפש ונפש. מדהים. בגמרא כתוב נר לכל אחד ואחד, והגמרא, המקור של הגמרא, תמיד זה במגילת תענית, הגמרא מצטטת מגילת תענית, כתוב לכל נפש ונפש. מאוד מעניין. מה זה לכל נפש ונפש? לכל אחד ואחד. אז נכון, המפרשים על מגילת תענית אומרים דבר נפלא. אם כתוב לכל אחד ואחד, היה מקום לחשוב שמצוות חנוכה זה רק לגברים. אחד ואחד זה לשון זכר. מצוות חנוכה זה גם לנשים. אף הם היו באותו הנס. ולכן אישה, שאין מי שמדליק עבורה, בעלה, והיא בבית שלה, היא מדליקה נרות. אחד הנשים, אחד הגברים. לכן כתוב לכל נפש ונפש. אבל יש לנו עכשיו הבנה יותר גדולה. לא כתוב לכל אחד ואחד, לכל נפש ונפש. להדליק נרות חנוכה, זה מעלים בקודש, לא את הנרות. את הנרות אי אפשר לעלות בקודש. זה להוסיף, מעלים בקודש את עצמנו. לעמוד בלילה הראשון דקה ולהסתכל על הנרות, קיבלנו פרספקטיבה, מבט גבוה יותר. עיני השכל, עיני הלב, רואים דברים אחרת. עוד לילה, עוד קצת. עוד לילה, עוד קצת. עד שביום השמיני קיבלנו סטייג', מדרגה, מעלה אחרת, שלא היה לנו קודם. לכן זה כל נפש ונפש. ומעניין, מה זה נר? נר זה הכלי, הכלי נקרא נר. מה יש בתוך הכלי? פתילה. ומה יש בתוך הפתילה? שמן. נר, פתילה, שמן, אומר הגר"א, נפש. נר לכל נפש ונפש. חנוכה זה זמן שההסתכלות בנרות מרומם את ההסתכלות שלנו. ולמה? למה? מדהים, פילי פלאים. כשבורא עולם ברא את העולם, הדבר הראשון שאמר, ויאמר אלוקים יהי אור. היה אור שהיה כל הזמן. כמה זמן האור הזה היה? 36 שעות. אחרי 36 שעות, מה עשה הקדוש ברוך הוא עם האור? מה הוא עשה איתו? גנז אותו, כיסה אותו. ומאז, כל אור שיש בעולם, זה אור שמאיר, אבל באותו זמן גם שורף. כל הנרות שיש, כל המנורות שיש כאן, אם ישאירו את הבית מדרש פתוח, עוד חודשיים, עוד חצי שנה, כל הנורות יישרפו. כל אור מאיר עד כמה שהוא יכול. הגפרור מאיר חצי דקה, כי אין לו מה לשרוף יותר. והעץ חצי שעה, כי הוא שורף יותר. נגמר היכולת לשרוף, נגמר האור. מה קרה לנו בחנוכה? בחנוכה היה לנו שמן ליום אחד, והשמן הזה לא נשרף. השמן הזה נשאר. זאת אומרת, בנס של הנרות בחנוכה, קיבלנו איזה פלייבר, איזה טעם, מהאור שהיה מתי? בששת ימי בראשית. מהאור שיהיה עוד פעם מתי? בגאולה העתידה. זאת אומרת, להסתכל בנרות שבבית, זה להתחבר לנרות של המקדש, שמחברים אותנו לנרות, לאור שהיה בהתחלה. זה משהו אחר, זה סוג אחר של אור. זה אור אותנטי, זה אור אמיתי. אור כזה, שמסתכלים בו, גם אם זה נרות שאנחנו הדלקנו וקנינו את השמן, אבל זה מחבר אותנו דרך הברכות, עיני השכל, עיני הבשר, עיני הלב, נותן לנו אפשרות פעם בשנה, 8 ימים, לרומם את הראייה שלנו, להסתכל נכון בחיים. מתי להפעיל את השכל, מתי להפעיל את הלב, מתי את שניהם, ואז רואים הכל אחרת. וכשאדם רואה אחרת, אין שמחה גדולה מזה. ומעניין, כמה שעות היה האור האותנטי של הבריאה, אמרנו כמה? 36 שעות. יום שישי 12, ליל שבת ולילה, ושבת ביום. יום שישי, ליל שבת ושבת ביום, מוצאי שבת, ירדה חשיכה. 36 שעות. כמה נרות חנוכה אנחנו מדליקים? 36 נרות. כי זה נותן לנו חיבור לאור שהיה. זה מה שרבי מאיר אומר לאותו סוער בבית האסורים. אלוה דמאיר לנו בניסים בימי החנוכה. איך הוא העיר לנו? הוא חיבר אותנו, נתן לנו לטעום מעט מהאור שהיה. הוא יאיר לנו בניסים כאלה ואחרים, שכל אחד מה שהוא צריך. זה מה שאמר לו אותו סוער. ולכן על מצוות חנוכה, כמה נפלא כותב השפת אמת בקטע 21, מצווה להניח נר חנוכה על פתח ביתו. פירוש להניח, להיות רשומה קבועה בדירת ישראל. כמו שאמרו, מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל. ישבה מזוזה למזוזה, שהיא קבועה בפתח כל השנה, כך הרושם שנר חנוכה נשאר כל השנה. מדליקים 8 ימים, אבל הרושם נשאר כל השנה. ולכן מצוות חנוכה, מצווה חביבה יד מאוד. מה זה חביבה? איך אפשר להגיד שהמצווה היא חביבה? מצווה אחרת היא פחות חביבה. אלא, זה מצווה מיוחדת. במינה, היא מחבר אותנו לאור של המנורה במקדש, ולאור שהיה בתחילת הבריאה. לאור האמיתי. וכשאדם מחובר לאור האמיתי, הוא גם רואה אחרת. רואה אחרת. כל אחד יודע, אם הוא הולך עם פנס קטן, הוא רואה ליד המקום שהוא נמצא. אם יש לו פנס גדול, הוא רואה יותר. אם יש לו קרן לייזר, הוא גם רואה רחוק. הוא גם רואה בחושך. אם יש קצת מהאור שהיה בבריאה, כל הראייה שלנו היא ראייה אחרת לגמרי. זה חנוכה. חנוכה, אין קידוש, אין הבדלה, אין סעודה, יום רגיל, ולתוך היום הרגיל מתחבר האור של חנוכה, כדי שניקח אותו ליום יום שלנו. נתבונן כך בנרות, נסתכל עליהם כל לילה, דקה, נחשוב אז מה אנחנו צריכים, מה אנחנו רוצים, איך בורא עולם ייתן לנו לראות דברים נכון בכל מצב, תמיד. אז בסייעתא דשמיא, מכוח זה, הראייה תמיד תהיה ראייה נכונה, ראייה טובה, ראייה של ברכה, ובורא עולם ימלא, מי שלא תיבל לנו טובה, ונוכל לקחת את האור הזה איתנו לכל השנה כולה. שבוע הבא בעזרת השם, כרגיל.